מוקלט שלשום, מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, במכון שי באוניברסיטת בר אילן, והמתייחס לנושא זה.
ערב טוב. קיץ טוב. השיעור האחרון היה עוד לפני הפסח. הפגישה הראשונה שלנו בקיץ היא במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. וביקשתי קצת לחרוג מלימוד הפרשה, אחרי שכבר הספשנו פרשה אחת במהלך חופשת הפסח. ולנסות לעסוק מתוך היום הזה של כ"ז בניסן בפן אחד חשוב באמונתנו הגדולה שקשורה למושגים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו. יורשה לי עם החריגה הזאת לפתוח את הדברים לפני הלימוד במקורות בנימה אישית, בתחושה אישית, אפילו קצת בסיפור, שהוא מה שמוביל אותי למגמה הזו בשיעור הערב. מיד מכאן, אחרי השיעור הקודם שהיה בליל ראש חודש ניסן, המשכתי בשדה התעופה ונסעתי בפעם הראשונה עם תלמידים, עם תלמידיי, לשבוע בפולין. זו לא הייתה בדיוק הפעם הראשונה, זו הייתה הפעם הראשונה שלי עם תלמידים שם. וזה נתן מהות ומשמעות, מבחינתי לפחות, שונה לחלוטין מהפעם הקודמת שהייתי, ובעצם הרבה מאוד זמן חשתי שאני לא קולט בכלל אם עברתי ומה שעברתי. הרבה מאוד זמן לקח לי להתלבט בכלל אם נכון שאני נוסע או לא נכון, ולא לזה אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע לרגע אחד, לדקות ספורות, שאינן שייכות דווקא לאחד הרגעים הגדולים בשבוע הזה, שחזרו לי אחר כך הרבה מאוד בתוך הפסח וליל הסדר, ועכשיו כשאני מנתח את הדברים קצת ממרחק, נותנים להם משמעות מסוימת. בשבת הייתי בוורשה. וורשה היא טעות אופטית. בוורשה אין מחנות, אין משרפות, אין מקלחות גזים. יש שם חלונות ראווה ומוכרים שם מכשירי וידאו, חנויות מחשב, משחקי מחשב. יש אפילו מוזיקה צעקנית. בוורשה היא טעות אופטית כי אפשר להסתובב שם ולא להרגיש שום דבר. זה קשה מאוד תוך הסתובבות בוורשה. תזכר שוורשה של ערב מלחמת העולם השנייה היא וורשה של 500 אלף יהודים שכל אדם פחות משלישי ברחוב הוא יהודי בוורשה. ובתוך העיר הזאת, בשבת הזאת, לא יודע למה, אבל חשתי את העוצמות הגדולות ביותר שלא הגעתי אליהם במקומות שהכל כל כך ברור. מלכת שם בוורשה ומסתובב בשעת סעודה שלישית ומלווה מלכה ליד בית הכנסת הגדול. למי שלא היה זה לא מובן, אין בית כנסת גדול, אין שום דבר. יש את בית כנסת נוז'יק שנשאר כי הוא היה מחופה בין שני מקומות. בית כנסת הגדול זה בניין משרדים ענק עם שלט של סוני. אבל ללכת שם ולשמוע ולומר ולהרגיש בגוף ראשון את בכל דור ודור סעודה שלישית של ורשה ולרבי מלכה של ורשה, הייתה משמעות מאוד מיוחדת. תחילתו של היום היה בסיפור. יצאתי מבית הכנסת שבו התפללנו בבוקר תפילת שחרית, בית הכנסת היחיד שנותר בוורשה. יצאנו מתפילת שחרית עוד לפני קריאת התורה ומוסף. התוכנית הייתה להצטרף אל המניין הגדול יותר של תלמידים נוספים שהגיעו מהארץ ושל היהודים יושבי וורשה. הם גם סיפור עצמאי. וכשאני יוצא מבית הכנסת, סיפרתי כבר פעם על עצם הפגישה, אבל היום אני רוצה לגעת בנקודה המהותית. אני יוצא מבית הכנסת, אני נתקל בדמות. יהודי מבוגר, חבוש בכובע קסקט, תופס אותי בכניסה, אני רואה שהמבטים נפגשים ככה בדביקות כזאת, והוא אומר לי, כאן? אני בהתחלה התפלאתי על העברית, כי הוא היה נראה לי בפנים בהתחלה יהודי מכאן. מיד הוסגר קלסטר פניו היהודי לגמרי, אבל היה נראה לי מפה. בתוך חצי דקה של כמה מילים, שומע עברית, סברי, קיבוצניקי, מבוגרת. כאן אני צריך לראות אותך? אני לא מכיר, אני לא יודע כלום. ונבהלתי, אני לא ידעתי מה אני אומר עכשיו. שתקתי לשנייה, והוא אומר לי, אתה יודע כמה זמן אני מחפש אותך כבר? פחדתי קצת, באמת, אני פשוט לא ידעתי מי ומה. ושאלתי אותו, מי אדוני? הוא אומר לי, מה זה חשוב? אנחנו מכירים. בכל זאת, אני יורק. שם צלצלי. לא נזכרתי מיד, אבל השם צלצל לי קצת. הוא אומר, אני יורק, ואני שנתיים כבר לא חי בגללך. עכשיו, בכלל, עברתי למגננה, שאלתי אותו, אולי יסביר לי? ותוך כדי שאני שואל, אני אומר לו, רגע, אתה יורק ממוכרי הסיגריות? כי יש ספרים שאתה זוכר באלפי. והוא אומר לי בהומור בריא, מוכרי הסיגריות זה ממני. אני ממוכרי הסיגריות ומכיכר שלושת הצלבים, אני יורק מהספר. היום אני גר במגידו, אני בן קיבוץ מגידו בארץ. מה אתה עושה כאן? אני איש העידוד של הקבוצה. אני מתחיל להיזכר טיפה בסיפור, ואני אומר לו, רגע, אז מרד גטו ורשה, בן 14. טוב, באתי בבחינה. אני שואל אותו, אז למה אני גרמתי לך לסבל הזה שנתיים? הוא אומר לי, תראה, אני כבר מחפש אותך כל השנתיים האלה. אבל לא רציתי, כן רציתי, לא הבנתי מה הוא מדבר. אני כל יום שישי יושב עם גידו בבית ורואה את פרשת השבוע. מדבר על זה קצת, דברים מסוימים שזה מזכיר לו, וזה. לפני שנתיים אמרת משפט. דיברתם על השואה. ומאז ששמעתי את המשפט הזה, אני לא יכול להסתדר. אני כבר ידעתי על מה הוא מדבר. אמרתי לו, עם המיניסטרט, והוא אומר, שוב אתה אומר. הבנתי שאנחנו מדברים על אותו דבר. אני לא הבנתי. המשפט שאליו יורק התכוון, הוא חלק מדברים שכותב תוך כדי השואה אחד מן הקדושים, ש... בסופו של דבר הובל גם הוא לאושוויץ ונהרג ממש ברגעים האחרונים כשהרוסים כבר הגיעו וממש לפני השחרור. נרצח, אגב, סיפור פלאי גם כן. אני לא אגיע עכשיו למשפט, אני רוצה טיפ-טיפה להקדים ולקרוא מעט מן הדברים של היהודי, להגיע תוך כדי הדברים לאותו משפט שבגללו יורק לא ישן שנתיים, ולגעת בו קצת ולנסות ללמוד את זה. יצאתי עם יורק יחד החוצה, הקבוצה שלי סיימה תפילת שחרית כמו שאמרתי מקודם, יצאנו טיפה יחד, אמרתי ליורק שלפני מוסף, אולי נדבר על זה אחר כך. ואז ביקשו ממני לדרוש. זה היה מאוד קשה ומרגש לעמוד שם בבית הכנסת היחיד שנותר בוורשה, ודרשתי על יורק. על השאלה ועל הניסיון לתשובה ואת הדברים שהרהרתי שם אני רוצה לאבד ולהרהר כאן ביחד עכשיו. אגב, כשסיימתי את הדרשה אני רואה תוך כדי שיורק יושב קרוב קרוב מאזין, וקשה לו מאוד, ורומז רמיזות, וקלטתי שהוא רוצה לקום ולדבר. אני חייב להגיד את האמת, חששתי קצת. זה היה אחרי הכנסת ספר תורה לפני מוסף, ואני חשבתי שפה עכשיו יתחיל להתפתח סימפוזיון. יפה ונעים, אבל כשסיימתי הוא רקם, אולי לחלק הזה של, של, של הסיום הזה אני אחזור בסוף. אבל מהותם של דברים, באותו משפט מתוך פסקה, משפט שאני חושב שהוא יסוד קשה מאוד אמוני, קשה מאוד, ולי נדמה אחרי השבוע הזה שהוא אולי העוצמה הגדולה ביותר שאפשר להתחבר דרכה אל הדברים שאי אפשר להבין. למדתי לעצמי שאי אפשר להבין אבל אפשר להתחבר. למדתי גם שלא צריך להבין וצריך להתחבר. המשפט הוא משל רבי סחר שלמה טייכטל, בעל הספר אם הבנים שמחה. את הספר אם הבנים שמחה אני חושב שהזכרנו יותר מפעם. רבי יששכר שלמה טייכטל היה מראשי הישיבות ומתלמידי החכמים הגדולים של הונגריה, בודפסט, ערב המלחמה. הוא עצמו עבר מהלך מרתק, אישי. עוד לפני המלחמה הודפסו ספרי שאלות ותשובות שלו, ספר שו"ת חשוב מאוד בשם שו"ת משנה שכיר. ובתוך המלחמה, בהתחלה בהונגריה, שהוא קולט את המלחמה מוקדם מאוד שם, ואחר כך בא מחנות, הוא כותב ספר בשם אם הבנים שמחה. כדי להגיע לעיקר הדברים אני חייב לקצר מאוד. בשלב מסוים בספר הוא מסביר את שם הספר. הוא כדי להסביר את שם הספר מספר סיפור על אמא שניתקו אותה מילדיה. ועל הפגישה שהייתה לו עם אותה אמא כאשר בדרכים לא דרכים היא פתאום ראתה את הילדים שווים עוד פעם. הוא כותב שכשהוא ראה את זה הוא הבין מה זה אמא שרואה את הבנים שווים. ואז הוא הבין את המדרש שקורא לארץ ישראל אם הבנים. הוא הבין את המדרש שמחכה לראות את אמא שמחה בשיבת הבנים אליה. הוא לא מגלה שם, אבל במקום אחר ברור לגמרי שזה לא סיפור שהוא ראה, אלא הוא מדבר על אשתו ועל ילדיו. הוא עצמו, וכדי שפשוט נראה קצת את המושגים, מתאר מה מתרחש לו בחלק מהקדמה, שאגב לא הקדמה, זה בכלל, בהרבה מקומות מאוד בספר הוא כותב שאין לו בכלל ספרים, והוא מתנצל שאין לו ספרים, והוא לא זוכר בדיוק. היהודי הזה שאין לו ספרים וכותב את הדברים ב... במחנות ובצורות שהוא כותב בעריכת הספר שנעשתה מחדש לפני כמה שנים בלי הספרים, עלו למעל 3,200 מקורות שהיהודי פשוט חי וחווה ונושם בתוך. בין הדברים הוא כותב למה הוא הגיע לזה, וכיוון שהספר לא מעובד בכלל, יש לו הקדמה ראשונה והקדמה שנייה ומשהו ועוד פעם משהו. ולספר מקדים את ההסכמות שנתנו לו לספר השאלות ותשובות ההוא, כי הוא משוכנע שמי שימצא את הספר יגיד שכתב אותו אדם שהוא לא מבין מה הוא רוצה מחייו. לכן הוא כותב כמה פעמים אני ההוא מהספר הקודם, והכירו בי ואני... אז הוא כותב, מעניין מה עובר על אדם, וכעת שהגיעו לנו ימים שאין בהם חפץ, נטרד מוחי מצרת הדור מלהעמיק בהלכות קבועות כדרכי מאודי. הוא מתנצל, מה פתאום אני מתחיל לכתוב עניינים בהשקפה, עניינים של מחשבה. כל הספר כולו מדבר על מצוות יישוב ארץ ישראל והחזרה לארץ ישראל. הוא רואה את כל השואה, הוא מדבר על הדברים בתפשין, שנים. הוא מדבר על כל השואה כמהלך שמוביל לקראת מדינה. ואז הוא כותב, כעת שהגיעו לנו ימים שאין בהם חפץ, נטרד מוחי מצרת הדור מלהעמיק בהלכות קבועות כדרכי מאודי. כי צריך שמרת הצילותה. הלימוד, הסוגיה צריכה צלילות, ואין לי. ועוד זאת, כי על ידי שערת הגלות שתקפה עלינו, נתבטלה הישיבה מבית מדרשי. כי ביום מר שפרצו הפרעות בעם, וחמסו ורמסו כל קודש, נתגרשו התלמידים בני הישיבה מחדר הורתם. תיאור של ראש ישיבה, החדר שבו הם לומדים איתו זה חדר הורתם. שם הם הרים, שם הם לומדים, שם הם נולדים. ונשארתי לבדי, עצמו תיאור נורא, אותם השירים הקלגסים, אותם הם לוקחים. ונשארתי לבדי מתבודד במחשבתי על חורבן ישראל וחורבן הקהילות שנעשה בימינו, על מה עשה השם ככה ומחורי האף הגדול הזה. ונתתי ליבי לטור ולחקור בקורות ימי חיי ימינו אשר ניתן בבור שעון הגלויות והשמדות בארצות העמים זה כ-2,000 שנה. הנה מין התנצלות. אם כי מעולם לא עסקתי בשאלות כאלו, כי מעודים ימי נעוריי שתול הייתי בבית אלוקים, והייתי תמון וחבוי בדלת אמות של הלכה, והשם יתברך זיקני ללמוד וללמד ולחבר חיבורים אשר נתקבלו בעולם, שוב הוא מזכיר שזהו הנורמלי, הגדול מאז, אשר נתקבלו בעולם וגדולי הדור שיבחו ברוך השם וכו'. ומעולם לא לקחתי לי פנאי להתעניין בעניינים הנוגעים לשאלת החיים של כלל אומתנו הקדושה. סתם פתיחה מרתקת. לא עסקתי בזה. הייתי שתול בבית אלוקים ועסוק בדלת אמות של הלכה. ומעולם לא לקחתי לי פנאי להתעניין בעניינים הנוגעים לשאלת החיים של כלל אומתנו הקדושה, כי היא מצווה שתאפשר שתיעשה על ידי אחרים. במחשבה הזאת שיתעסקו אחרים, אני צריך ללמוד. מי ילמד אם אני אתעסק בזה? כי היא מצווה שאפשר שתיעשה על ידי אחרים. ואין לבטל לימוד התורה בשבילה. אבל כעת, בתוך ההפיכה הגדולה אשר אי אפשר לצמצם את המוח בהוויות דהוויי ורבה ובהלכות עמוקות, וגם כי תלמידיי נתגרשו ממחיצתי ואין לי עם מי לצאת ולבוא במסע ומתן של הלכה, זה מסמך מזעזע, אני לבד. נתעוררה בקרבי השאלה, הרי נאמר בדניאל, עד מתי קץ הפלאות? זה מוביל אותי לכתוב. ואז תוך כדי הדברים, הוא מגיע בפרק שלם למצוות יישוב ארץ ישראל, ומגיע לפרטים מדהימים, איך צריך להיראות מה. גם בעיסוק הרוחני הוא מזהיר מהקמתה של מדינה שלא תתקשר אל הדברים הערכיים, אבל הוא מגיע לעניינים של כבישים וצורות. ואיך זה צריך להיות? הוא מנסה להוכיח עיקרון אחד שמקוצר הזמן אני בכלל לא נכנס אליו, שזו חובה המוטלת על כל יחיד ויחיד, ואף יחיד לא יכול לפתור את עצמו בכך שזו חובה ציבורית שצריך לעסוק בבית הדין או הציבור או מוסדות הקהל. ואז הוא מגיע אל הדברים שבהם מצוטט אותו משפט שבו רציתי לפתוח את הכל. הנה הערכתי עד כה בפרק זה של בניין ויישוב הארץ בביאור מצווה זו בער היטב וטיילתי בה באריכות ובקצרה בכל פינה ופינה, וזה מדויק לחלוטין, כמעט בלי ספרים. והוכחתי בראיות מוכחות ומוכרחות שהחוב של מצווה זו מוטל על הכלל כולו בכל עת ובכל זמן, ואין שום יחיד יכול לפתור עצמו ממנה, החוב של מצווה זו של מצוות יישוב הארץ. וביותר נכפל החוב עלינו בזמננו, שואה, לקום ולהתעורר מתרדמתנו ומעצלותנו. הוא חושב שעוד אפשר יהיה. כי כעת יש די התעוררות לזה למי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע. הדברים האלה נכתבים כבר ב-44. וראה או שמע מהנעשה איתנו בימים הקשים שעברו עלינו בגזירות שבארבע שנים שעברו עלינו. הוא עוד לא יודע לקרוא לזה שואה. הוא עוד בתוך. והוא רוצה לדעת איך יקראו לזה בהיסטוריה, לדבר הזה. מעניין, תראו את הגדר. אשר הכותב קורות הדורות, ההיסטוריונים, יוכל לכנותם גזירות תש, תשע, תשב, תשג. כמו שכינו לי גזירות מסע הצלב, גזירות תף, תף, נון, וב, תתנו. הוא עוד לא קולט את הפרופורציות. והפה ילאה לספר אותם, והעת לא יספיק לחוטבם, וכאן הכל מתחיל. והכל נעשה בהסכם רצון העליון באבונותינו הרבים. אז הוא מגיע לעניין. וכמו שבארתי המדרש באיכה, שאלו לרבי יהושע בן לוי, היו לקדוש ברוך הוא. אגב, גם פה וגם במקומות אחרים, הניסוח הוא לא תמיד מדויק לחלוטין. שוב, בגלל אי הספרים לפניו. ודווקא לכן יש כאן דברים מפליאים, כי לפעמים בניסוח הוא מסביר את הפשט שלו במדרש. שאלו לרבי יהושע בן לוי, היו לקדוש ברוך הוא. הישיב להם, בקרח גדול של רומי. והוא ממשיך. והוא פלא על השאלה ועל התשובה. על השאלה. וחיזו שאלה, היו הוא יתברך? היו הוא לא. וגם למה דווקא בימיו של רבי יהושע בן לוי נשאלה השאלה הזו? וגם, מה ישיב להם בקרח גדול של רומי? הלא מלא כל הארץ כבודו. אבל הפירוש האמיתי בזה, בידוע שבימיו של רבי יהושע בן לוי, היו גזירות תקיפות על ישראל. שהיה קרוב לחורבן, וצר לישראל מאוד בגזירות קשות ואכזריות. זה רבי יהושע בן לוי שעליו מספר התלמוד את אותם סיפורים של הפגישות עם אליהו הנביא. זה רבי יהושע בן לוי ששואל את אליהו איפה יושב המשיח, ואליהו עונה לו בפתחה של רומי יחד עם עניים ומדוקאים ומתיר ופותח פצעים. זה אותו רבי יהושע בן לוי. באו אליו בתימהון לבב תוך הגזירות הקשות והאכזריות ושאלו אותו, איה הקדוש ברוך הוא, למה שותק הקדוש ברוך הוא על כל זאת, על כל הנעשה בישראל? וכמו ששמענו בימינו מרבים מההמון ששאלו כך, בויז דר יידישר גוט ורום שווייקטר צודמויל, איפה אלוהי היהודים? מדוע הוא שותק לעולם? אגב, מה זה? על הכל. מדוע הוא שותק על הכל? כך שאלו גם לרבי יהושע בן לוי. על זה השיב להם בקרח גדול של רום. הכוונה בזה, מפני שכל אלו הגזירות, וכאן התשובה לשאלה השלישית, מה זה בקרח גדול של רומי? וכאן המשפט. הכוונה בזה מפני שכל אלו הגזירות יצאו מרומי, ששם היה מושב יועצי המלוכה. גם שם בטח היו במקומות רחוקים מחנות כאלה ומחנות אחרים, אבל מושב יועצי המלוכה היה ברומי. וכששאלו אותו איפה הקדוש ברוך הוא, מדוע הוא שותק על הכל, ענה להם, הוא נמצא ברומי, אשר שם יעצו את הגזירות על ישראל. ואמר להם, כי סבורים אתם שאילו הגזירות נעשו בלי ידיעתו של הקדוש ברוך הוא? לא כן. אלא הוא כביכול היה גם כן שם, במושב של המיניסטרט. כשהביאו גזירות קשות האלה. והכל נעשה בהסכמתו, מפני שכך עלתה במחשבתו לפניו. וכך השבתי אני גם כן לרבים השואלים ממני כך, בהיותי עוד במדינה של הגיהינום הידוע. וויס דר יידישר גוט, ברוך הוא. אגב, איזה עוצמה. איפה יידישר גוט, ברוך הוא. כך שואלים. אפשר לשאול. אבל בסוף כתוב ברוך הוא. וויס דר יידישר גוט, ברוך הוא. והשבתי להם, אישיים שבינינו בטח יעשו את זה יותר טוב ממני, רזידנשטה, רזידנס, במושב המלוכה, בי מיניסטרה, והסכים על ידיהם באבונותינו הרבה. איפה הוא יושב? הוא יושב בישיבת המיניסטרה. באותה השעה שבה גוזרים את הגזירות, עסוק איתם בניסוחים, בגזירות, בכל שלב. את המשפט הזה יורק שמע, מאז שהוא שמע הוא חיפש אותי עד שהוא מצא אותי במדרגות של בית כנסת נוז'יק בוורשה. כשהוא סיים לצטט את המשפט הוא אומר לי, ודווקא כאן אנחנו צריכים להיפגש. ונדמה לי שאם מעמיקים, יש כאן אולי את המבחן הקשה, הגדול, שאיתו אני רוצה להתמודד קצת בזמן הקצר שיש לנו עכשיו. שולחן ערוך בסימן ריש כף ב' במקור 2 שלפנינו פוסק הלכה, הלכה שבה הוא בערך מצטט ציטוט מן התלמוד, ציטוט ממקורות תנאיים, כבר ממשנה. אבל הוא מפסיק את הציטוט באמצע, מוסיף תוספת משלו, ונכנס, נדמה לי, לאותה סוגיה. שתי ההלכות הראשונות ידועות. הלכה א', על שמועות שהן טובות לא לבדו, מברך שהחיינו, ואם הן טובות לא ולאחרים, מברך הטוב ואמיתי. הלכה ב', על שמועות רעות, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. הלכה ג', חייב אדם לברך על הרעה. אני חושב שאת הציטוט הראשון רבים מכירים כשם שמברך על הטובה, או מעין על הטובה. כך היה צריך המחבר, מרן רבי יוסף קארו, לצטט. זה הרי לא משלו. אנחנו לא עוסקים פה בספר מחשבה או מוסר, אלא בשולחן ערוך. בואו נקשיב להלכה ג'. חייב אדם לברך על הרעה. בדעת שלימה. ובנפש חפיצה. כדרך שמברך על הטובה. עוד שנייה נראה את ההמשך. הוא מסביר. והדבר הראשון לעניות דעתי שמוביל את המחבר לתוספת הזאת, היא שהוא מבין בצורה הפשוטה ביותר שאי אפשר לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה. מה זה כשם? כשם פירושו מה? להאמין ששניהם מן הקדוש ברוך הוא? זה קשה, אבל זה פשוט. ברור. אז מה זה כשם? להרגיש אותו דבר? זה בלתי אפשרי. אז מה זה כשם? מה זה מעין? איך עושים את זה? חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה כדרך שמברך על הטובה. כי הרעה לעובדי השם, מילים קשות מאוד, הוא שמחתם וטובתם. לא כי הרע זו שמחה. מיד. מדוע? כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם. וזה שהיא שמחה לו. שזו אחת ההלכות הקשות ביותר שיש. אולי הקשה מכולם. למה הוא מתכוון? מה הוא אומר? מה זאת דעת שלימה? אני לא יכול לברך על הרעה בנפש חפיצה, כי מעולם לא חונכתי לחפוץ ברע. חונכתי לבקש חיים ולבקש רפואה ולבקש גאולה. גם אם חונכתי להצדיק את הדין, לצדק את הדין, גם אם חונכתי לקבל ייסורים, לא חונכתי לחפוץ ברע. מה זה לברך על הרעה בנפש חפיצה? אבל לפני כן, מה זו דעת שלימה? זה מושג קשה. אני מכיר דעה. אני לא מבין מה זו דעה שלמה. אני מכיר את המושגים שאנחנו מתפללים עליהם כל יום. גאולה שלמה. רפואה שלמה. שם בדרך כלל ההסבר הוא שיש רפואה חלקית. רפואת בשר ודם לעולם היא חלקית. ככל שהרפואה פשוטה יותר מחד ומתוחכמת יותר מאידך, היא מגיעה למסקנות שלפעמים אין ברירה, חייבים להרוג את א' כדי לקיים את ב'. לדכא איבר א' פחות חיוני כדי לקיים איבר ב' יותר חיוני. זו רפואה, אבל היא ודאי לא שלימה. היא שואפת להיות שלימה. והקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו רפואה שלימה. לנו לא צריכים להסביר מה זו גאולה שלימה ומה זו גאולה לא שלימה. יש גאולה. יש מהלכים בדרך לגאולה. גם היום הזה שאנחנו עוסקים בו הוא חלק ממהלך שהולך לקראת. אבל זה ודאי לא שלם. ואנחנו מבקשים גאולה שהיא שלימה. ומילה אחת, כנראה שגם בתשובה כאן. יש מהלך של תשובה שכדי לשוב בתשובה, לחזור בתשובה, אני מדכא. פרט א', פרט ב', פרט ג', מדכא תכונה, מדכא יצר, מדכא שאיפה. אבל תשובה שלמה היא לא דיכוי של תכונות, אלא היא הגעה למצב שבו הכל מתרומם לכיוון הנכון. הכל מתועל לכיוון רצוי. יש כנראה תשובה חסירה. יש תשובה שלמה. אנחנו מבקשים תשובה שלמה. אבל מה זו דעה שלמה? או שאני יודע או שאני לא יודע. אני יודע כי ההפך מדעה שלמה זה לא דעה חסרה. דעה חסרה זה אי-דעה. חסר לי פרט, אני לא יודע את הפרט הזה. ההפך מדעה שלמה זה ההפך משלם. ההפך משלם זה החלק. חלק זה מה שלא שלם. אי אפשר לברך על הרעה מסיבה פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם שבו לא נבראנו עם דעת שלמה. וטוב שכך. אילו הייתי חי כאן ורואה בו זמנית מכלול של 2,000 שנה אחורה ו-2,000 שנה קדימה, יכול להיות שהיו לי הרבה תשובות להרבה שאלות. יכול להיות שלא היו לי תשובות, אבל היו יורדות לי הרבה שאלות. יכול להיות שלא זה ולא זה, אבל ברור שאם אני נמצא 5 שנים קדימה, לפעמים 30 שנה קדימה, לפעמים רגע אחד קדימה, זווית ההסתכלות שלי שונה לחלוטין. אם אני רואה רק חלק אחד מסרט שלם, דעתי היא חלקית. היא לא שלימה. אי אפשר לברך על הרעה, מפני שאי אפשר להגיד שאני חי בדעת שלימה. היכולת לברך על הרעה בנפש חפיצה עוברת דרך היכולת לדבוק בדעת שלימה. אבל איך אפשר לדבוק בדעת שלמה? הרי אני לא יכול. אי אפשר לראות הכל יחד. חשבתי על זה קצת בליל הסדר. עוד מעט נגיע לליל הסדר. אנחנו אומרים שם בפיוט, שמופיע כאן בסוף העמוד, תמיד הזכרנו את השורה הראשונה, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. ואמרנו ואנחנו אומרים תמיד שזו אותה שאיפה להגיע ליום שלא נובע מזה שאתמול היה לילה ועכשיו יום. שמהחושך אני יודע מהו האור. שמהגלות אני יודע מהי הגאולה. אבל אז מגיע הפייטן לשורה נוספת. שורה שבה הכתרנו את השיעור כולו. היא יסודית מאוד. רם הודה כי לך יום אף לך לילה. וכאן נדמה לי נמצא הכל. רם הודה, עוד רגע נגיע למילה הזו הודה, של דעת, כי לך יום, אבל תודיע לכולם שאתה האחראי גם על הלילה. תודיע לכולם שהתשובה לשאלה והיול הקדוש ברוך הוא בלילה היא שם במושב של רום. רם הודה תוך כדי, כל עוד לא הגענו אל היום הזה אשר הוא לא יום ולא לילה, או יותר נכון, כדי להגיע אל היום הזה אשר הוא לא יום ולא לילה, למד אותנו להבין שלך יום, אבל בעיקר שלך גם הלילה. למד אותנו להפסיק לחלק את החלוקה המלאכותית בין רע לטוב. למד אותנו לראות הכל במכלול. לא לקבל, להילחם. למרוד, לחיות, אבל להבין שלך יום אף לך לילה. ואולי עומק הפירוש של רם הודה זה לא תן לנו הודעה, את זה כבר נתתי, אלא תכניס לנו למודעות. רם הודה, עשה אותנו מחוברים לזה. עשה אותנו מודעים כמו מודע לאישה איש גיבור חי. עשה אותנו יודעים לקרוא את הלילה כאשר אנחנו קולטים שהוא מחובר אל היום. תן לנו להבין את הדעת השלימה. רם הודה הוא מה שמוביל לכוח לראות בדעת שלימה. נפש חפיצה, זה ביטוי קשה מאוד. תוך כדי שלמדתי את השולחן ערוך הזה בפסח, אגב, הזכרות באותו הסיפור, רצו לי שתי המילים האלה של נפש חפיצה להחלף אות אחת במדרש, מדרש שהזכרנו הרבה פעמים, אבל נדמה לי שאף פעם לא נתנו את הדעת למשפט, למילה. מדרש פלאי בעקדת יצחק. באותה העקדה שואל המדרש תנחומה, כמו כל הפרשנים במקום, מי ביקש את העקדה? מי ביקש את הקשירה? המצווה הייתה קשה מספיק, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, והעלהו שם לעולה, זו הייתה המצווה. אף אחד לא דרש לקשור, אף אחד לא דרש לעקוד, העקדה היא הקשירה. וכל העקדה תיקרא לדורות על שם הפעולה הזו, שהיא לכאורה בכלל לא אינטגרלית לכל מהלך עקדת יצחק, היא לא מהותית. הסוף המעשה היה העקדה, לכן קראו לזה על שם הסוף. אבל זה לא מספיק. אומר המדרש, על שם מה היא נקראת עקדה, ודווקא עקדת יצחק, לפני שאת העקדה לא ביקש הקדוש ברוך הוא. גם לא אברהם, את העקדה ביקש יצחק. ולמה הוא ביקש אותה? ויבואו אל המקום. נראה שזה בווריאציות שונות מוכר, אבל אני רוצה שנלמד אותו הפעם עם שתי מילים. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים ויעקוד את יצחק בנו. המדרש שואל כאן את השאלה הסמויה, למה עקד? כשבא לשחוט, ויקח את המאכלת, כשבא לשחוט, אמר לו יצחק, אבא, אוסרני ידיים ורגליים מפני שהנפש חצופה, וכשאראה את המאכלת שמא אזדעזע ויפסל הקורבן, בבקשה ממך אל תעת דימום. אם אני אזוז והקורבן יפסל, נמצאת מקריב בעלמום על המזבח. מיד וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת שלו. יצחק אבינו אומר לאברהם, אבינו פה מלל אחד, אבא, אני רוצה. הרצון, מסביר המלבין, הוא החלק הרצוני ששכלית קיים. החפץ הוא אותה שקיקה שאין לה גבולות. אני רוצה, אבל הנפש חצופה. היא יכולה להתפרץ, והיא יכולה לנגוד את ההבנה שהגעתי אליה. יחד עלינו להר המוריה, יחד הלכנו שלושה ימים מאמא, יחד אנחנו עולים כאן במעלות האלה, יחד אני על המזבח איתך, אני רוצה, אני אעשה את ציוויו של הקדוש ברוך הוא, אבל הנפש חצופה. לא בדקתי בעברית, אבל הקרבה הזו בין שתי המילים היא מרתקת. הנפש החשופה היא כשהחפץ עובר את הגבולות. קבלת הרעה מדאיגה את יצחק כי הנפש חשופה. ואני חייב לקבל את זה בנפש חפיצה. ואני לא יודע איך עושים את זה. ואני מבקש ממך, אוסרי לי ידיי ורגליי. לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, מסביר השולחן ערוך, פירושו להגיע ליכולת הבנה שאני שוקק להגיע לדעת שלמה. אינני יכול להבין איך, אינני יכול להבין כיצד, אבל אני מבין שאני לא מבין. אני מבין שלא אביד קודש הבריחו דינה בלא דינה. ואני לא יודע איך. ואני לא מבין איך. ואני לא אבין איך. אבל אני יודע שזה כך. אני מבין שלך יום, אבל זה לא מספיק כל עוד אני לא אבין באמת ובתמים שלך אף לך לילה. אי אפשר לחוג את ליל הסדר בלי להתחיל בגנות, ורק אז לסיים בשבח. אי אפשר לחוג את ליל הסדר בלי היכולת להגיע פעם בשנה לברכה בשם ומלכות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ברכה. ורק אז, לחבר את זה לכל הברכות כולם. נתתי דעתי בליל הסדר לחיבור המופלא הזה, שאתנו אין אותו. שאלתי את עצמי, מתי מזכירים את שואת מצרים? אם הלילה עוסקים בגאולת מצרים, מתי עוסקים בשואת מצרים? הרי הייתה שם שואה נוראית. הרי רק חמושים עלו בני ישראל ממצרים. הרי 80% מיהודי מצרים, כלומר מיהודי העולם, מתו שם. הרי 99.9% מתוך 20% שנותרו מתו במדבר. הרי רק שני יהודים יצאו ממצרים והגיעו לארץ ישראל. מתי מציינים את זה? מתי עורכים טקס? זיכרון אחד. רק יהושע וכלב עשו את המסלול. איך אמר לו משה לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הנוראית, למה הרעות על העם הזה? והקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה עכשיו תראה אשר אעשה לפרעה. וממשיך המדרש, אמר לו הקדוש, אמר לו משה, אתה אומר לי, אתה תראה. מה שאראה מעכשיו אני מאמין. ומה עם כל אלו שנתמעכו כבר מתחת לבניין, אותם לא ראיתי? איפה היום הזה שמזכירים את זה? והתשובה היא פשוטה. ליל הסדר הוא הלילה שבו לומדים לעשות כורך. מרור וחרוסת, חורבן וגאולה, שואה ומדינה, זה לך יום, אף לך לילה, ודעת שלמה. רק מי שיודע לחבר את הדברים האלה לא מלאכותי. לא ביום של זה, ביום של זה. אלא בחיבור אחד. שדרשו אותם דורשי רשומות את האותיות את בש ולימדו שביום הראשון של פסח, ליל הסדר, יחול תמיד בלילה של תשעה באב. כל הזמן, כל שנה. וסמכו את זה על הפסוק באיכה, הסביעני מרורים, הרווני לענה. על המרורים האלה של ליל הסדר, הרווני לענה של תשעה באב. ורק מי שיש לו את הכוח האדיר לחבר, מי שפעם הזכרנו, אני לא יודע מי היה הפסיכולוג שהמתיב, אבל רק מי שיש לו כוח ראייה של דעת שלימה, שאפשר יהיה 3,500 שנה לספר בגוף ראשון, על ויראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו, ולהבליג ולעבור 3,000 שנה ו-3,500 שנה, ולחבר את מצרים של אז לזו של היום, למציאות הזאת כל הזמן. מי שיכול היה לראות את זה כך, יכול היה לחבר את כל הלילה הזה יחד. אולי בין הדברים לחבר למשל את אותה פעולה פלאית. יין אדום ביקשו מאיתנו לשתות בליל הסדר. אדום כי אין לך יין משובח אלא אדום. שנאמר על תרי יין כי יתאדם. אבל מהיין הזה צריך לטפטף טיפות אדומות. כי אין לך ליל סדר בלי לזכור טיפות דמם של ילדי ישראל ששחט פרעה. ומאיפה הטיפות האדומות? מהיין האדום. ומאיפה היין האדום? מהטיפות האדומות. לא שני ימים. ואינני יודע מאיפה הגאונות הגדולה הזו לקרוא ללילה הזה שעוסק בכל מה שאנחנו לא מבינים. בשם הכל כך פשוט, ליל סדר. יש סדר לבלגן. יש סדר של גנות ושבח. יש מהלך. לך יום, אף לך לילה. כשמנתקים בין הדברים, כי כשמנתקים בין חורבן לגאולה, כי כשמנתקים, גם כשאומרים שמחברים, אבל מחברים מלאכותית, ומנתקים כי לא מחברים דור של גאולה לחורבן. כי מנתקים בין מהלכים, אז לא את החורבן לא מבינים, אלא גם לאן מובילה הגאולה לא מבינים. אני סיפרתי במילה אחת, שבכלל לא הרחבתי בה, אני רוצה רגע אחד לגעת בזה. ראיתי שם בבית הקברות בוורשה, מטיבה. כמעט כל מי ששאלתי אותו עליה, לא מכיר אותו. ידידים. מטבע שאומנים איטלקיים, כך התברר לי אחר כך, הצטוו לצייר לכבודו של יהודי חשוב בשם זיקופינה, שהיה יהודי שתרם את חלקת בית הקברות הראשונה של בית הקברות הגדול בוורשה, בית הקברות גנשה. בסביבות 1860-1870 למניינם, הם מציירים תבליט של מציבה, בעלת שני צדדים. כל מי שמכיר, היא דומה קצת במבנה הבסיסי, לאנדרטת גטו ורשה הגדולה, לאנדרטת רפופו, המוכרת, שנמצאת שם בוורשה ונמצאת גם כאן בירושלים. דומה והפוכה בתכלית ההיפוך. בשניהם יש שני צדדים, צד אחד של חורבן וצד אחד של גאולה. סטנדרטת הברונזה של רפופורט, אני חושב שכל אחד זוכר את הציור שלו. עליה גדלנו. ומי שמתבונן בתור, אולי יקרה לו מה שלי קרה שם. קשה לי איתה, כי קשה לי עם המסר הזה שאני חושב שלא ידענו לתת ממנו. יש שם שני צדדים. אחד אחד של שואה. ובשואה כל הדמויות הן דמויות כפופות, יהודיות, עם דליים, עם זקנים, עם כפיפות גלותית, יהודית. והצד השני הוא צד של גאולה. והוא המרד. ושם מתנופפות בלוריות ברוח. ושם הכל שואף קדימה. ושם הכל הפוך ממקודם. וגם אם הייתה שם הכוונה הגדולה ביותר לחבר את שני החלקים יחד למציבה אחת. יבואו ימים והדברים לא יקרו. במציבה שנוסדה 60-70 שנה אולי יותר לפני כן. אולי משם נלקח הרעיון, אולי לא. יש שני חלקים. הצד האחד הוא חורבן. כתוב בו למעלה על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. וכל החלק הזה מתאר את הר הזיתים עם זיתים שבורים. ומן הזיתים יורדים כינורות של אבל, של שבר, וכלי המקדש שבורים, ויש מים, הרבה מים, עם סירות שבורות, עם מים רעים. ואז יש צד שני למסיבה. ובמרכזו בית המקדש, כמו שרואה אותו האיש בחלום. והמסיבה הזו נערכת ב-1860-70, וזה פלאי, קרוב מאוד לשם, יש את תחנת הרוח בימין משה. ומי שיודע להסתכל שם טוב, שם נמצאים בתי תורה של משכנות שעננים, הבתים הראשונים מחוץ לחומה. ומבית המקדש יוצאים מים, הרבה מים, והם מגיעים אל ים המלח. וים המלח מלא כולו בסירות של דייגים. ודגים רצים שם עם סירות וילדים. והמהלך כולו הוא מהלך אחד. והמים מהצד הזה והמים מהצד הזה מתחברים, ולך יום אף לך לילה, והכל מתחבר, ובתמימות הזאת גם ימין משה ומשכנות שעננים מתחברים לשם. וכל המהלך הזה הוא מהלך אחד שאי אפשר בכלל להפריד אותו. אלה לא שני חלקים נפרדים. זה אותו מהלך, אחד. וכאן מגיעים הדברים של השולחן ערוך לסיומם, והם העיקר. בדעת שלימה ובנפש חפיצה כדרך שמברך על הטובה. כי הרעה לעובדי השם הוא שמחתם וטובתם. למה? לא כי זו שמחה. אלא כי השאלה היא, מהי הנקודה המרכזית שאליה אני מתחבר כל ימיי? כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהוא שמחה. השאלה היא, מקור החיים שלי הוא אותו מקור של נצח, של חיי החיים, שאני מחובר אליו גם ביום וגם בלילה. ושהמקור הזה הוא מקור לא מספיק חזק, לא מספיק יציב, ואני לא יכול להיות מחובר אליו. לך יום, אף לך לילה. לראות את הכל יחד, זה לא רק לראות את כל המאורעות יחד. לראות את הכל יחד זה לראות את הכל. גם לראות אבות ובנים יחד, גם לדלג על זמנים, גם להצליח להיות בגוף ראשון. באושוויץ, ובמצרים, וכאן. אותו יורק שאל אותי, אמר שהוא רוצה להיפגש פעם, לדבר על בעיה. הוא אמר לי דבר נכון, הוא אמר לי, תראה, כמה שנים אני עוד אוכל לספר את הסיפור? אתה רואה אותי. מי ימשיך את הסיפור? צריך, הוא אמר לי, לעשות עתודה של אנשי עדות. מי שעמד לידינו שאל אותו, איך עושים אנשי עדות? ולא עניתי שם בכלל. אבל חשבתי לעצמי איך עם ישראל עושה 3,500 שנה אנשי עדות. איך יכולה להיות קיימת דרישה להיות בגוף ראשון ולראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. והכוח הזה לראות את הכל יחד הוא הכוח שנותן לי לראות אותי שם וכאן, ולראות את כל המים האלה של שני הצדדים מחוברים. וכל הכוח הזה נובע רק מהיכולת להתחבר. רם הודה, כי לך יום אף לך לילה. הזמן קצר, אנחנו כבר בסוף. איש קדוש אחד, האדמו"ר מפיאסנה, שסיפור כתביו הוא סיפור מדהים ומפחיד בפני עצמו, שישב בוורשה ונשלח אל ההשמדה עם חסידיו, שרב לכל ניסיון לזוז משם. אותו אדמו"ר גדול כתב את סיכומי דרשותיו בשבתות, השאיר אותם בקד של חלב, ועל קד החלב הזה הוא כותב שהוא מבקש ממי שמוצא את זה להעביר את זה לאחד משני הכתובות הבאים: אם אמות, לאחי, ובלימלך שפירא בארץ ישראל. אם אזכה ואשאר בחיים, אליי, קלונימוס, ורשה. וכתב היד הזה מוצרי בתוך קד החלב נוצרי, שלימים מעביר אותו ליהודי חשוב שכבר הלך לעולמו, וברוך דובדבני זיכרונו לברכה. והוא מוצא את זה במוזיאון בוורשה. וכתב היד הוא כולו דרשות מפליאות. הוא מבקש להוסיף שם רק דבר אחד, שכשימצאו את זה יוסיפו בהזכרה גם את כל השמות של כל המשפחה, כי אף אחד לא נשאר. ובספר הראשון הוא כתב רק את שם אבי ואמו. ושם, בתוך דרשה שהוא אומר בפורים, בגטו בוורשה, הוא אומר את הדברים הבאים. איתה בתיקוני זוהר, שפורים כיום הכיפור. אפשר מרמז גם לזה, אנחנו תמיד מבינים שפורים כיום הכיפורים פירושו שמה שאפשר להגיע ביום כיפור בצום ובתענית ובתפילה, אפשר להגיע בפורים בשמחה ובשתייה, אבל אפשר שזה מרמז לעוד דבר. שכמו יום הכיפורים, התענית והתשובה ביום זה, תחשבו על הדברים האלה בוורשה, לא אם רוצה אותם האדם לעשותם עושה, רק בין אם רוצה בין לא, מקיימם מפני גזירת הקדוש ברוך הוא. משעבד את נפשו לדעתו, וכך נפשו החפיצה מתחברת לדעתו השלימה, והוא עושה את זה מפני גזירת הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. עכשיו לעיקר, כך גם שמחת פורים. לא רק אם האדם מעצמו בשמחה, או על כל פנים במצב שיכול לשמח את עצמו, צריך הוא לשמוח. רק, אלא, גם אם הוא בשפלות ובשבירת הלב, המוח וכל רוחו נרמה, חוקו, שצריך על כל פנים איזה ניצוץ של שמחה להכניס אליו. אי אפשר בלי. חייבים לשמוח. כי אני מחובר. כי אני לא גידול אביב. כי המהלך הוא אחד. כי את הכתבים האלה ימצאו. אם אני, שיעבירו אליי. אם אני לא, אל אחי. אבל המהלך הוא משהו. ועל הבור הזה שאני קורא, יבנה המהלך הזה. והוא גומר את הדברים בדרישה כמעט כלפי שמיים. כך גם ממעלה למטה. ריבונו של עולם, פורים ככיפורים, זה לא רק שאנחנו צריכים למצוא את הניצוץ לצמוח. כמו שיום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, ואפילו אם לא השלים כל תשובתו, אומר רבי שמכפר לו, כך גם בפורים. אף שלא היה האיש הישראלי בשמחה כפי שצריך להיות, וממילא כל עבודתו שבפורים לא הייתה בשלימות, מכל מקום הישועה והשמחה שהפורים פועל על ישראל, גם אתה פועל בזה. רק בעולם שהכל מחובר אפשר למצוא את החיבור גם של שמחה ואבל. למצוא את החיבור של הכל ביחד. רק בעולם שהכל מחובר, אפשר לא להתחבר אל ההיסטוריה, אלא להפוך להיות חלק ממנו. אפשר ללכת בגוף ראשון, ולהשתעבד במצרים, ולצאת ממצרים, ולהיגאל ממצרים. ואותו האש קודש, שבעוד דקה אני רוצה לקרוא שתי שורות מדברים שהוא כותב, אומר בדרשה בראש השנה בוורשה תש"א. אין אנו מודדים את האמת והצדק על ידי דעתנו להרהר חס וחלילה אם כן צריך או לא צריך, אם זה אמת או לא, רק אלא רצונו יתברך, זהו אמת וצדק. שמחה לעובדי השם, אמר השולחן ערוך, כי שהם עובדים את השם. וזו השמחה שלנו. עכשיו הוא מגיע. ואפילו כשאנו מתייסרים חס ושלום. זה אותו רבי שבדיבורים על, על, על התחלות עבודה בוורשה ועל מרידות, הוא לא מספיק להיות בתוך, הוא זה שקורא להתנגד, למרוד, לעשות. אבל הוא גם קורא לגבורה הזו של החיים, ותראו את המשפטים האחרונים שבהם אנחנו חותמים. ואפילו כשאנו מתייסרים חס וחלילה, אין אנו מהרהרים חס וחלילה, אף שאין זה לפי דעתנו, כיוון שלא בדעתנו תלול. ועכשיו אנחנו. מה זה אין אנו מהרהרים? לא בלבד שאנו אומרים שזה קושייה חס ושלום, רק שאין אנו מבינים את תירוצה והיא למעלה מהשגתנו. משומעים את ההתייחסות של הרבי לשאלה והיו לקדוש ברוך הוא. לא שאנו אומרים שזו קושייה רק שאין אנו מבינים תירוצה, רק שבכלל אין אמת וצדק זולת מה שהשם רוצה, מצווה ועושה. הכוח אל הנפש החפיצה הזאת עובר דרך הדעת השלימה. והדעת השלימה היא אותה התפילה שאנחנו מתפללים בסופו של הלילה הזה, שבו אנחנו לומדים לחבר לחיבור אחד גמית ושבח, לילה ויום. רם ממרומי המרומים האלה, הכנס גם למודעות שלנו, כי לך יום אף לך לילה. יום של יורק, שאלו אותי על יורק בסוף, שכחתי, סליחה. יום של יורק, יום של יורק הוא לא משמעותי לכאן, הוא חשוב, כי הוא היה חשוב מאוד. כשסיימתי את הדברים, יורק עמד שם על הבימה וראה בית הכנסת של נוז'יק מלא כולו, תלמידים שהיו שם, שלנו ואחרים, ביושבי ורשה, עמד בבחיות קלות ככה לתוכו, ואמר, הפעם האחרונה שראיתי את בית הכנסת הזה כך הייתה בגיל 4, רק אז ידעתי שאין לזה המשך. זו הפעם הראשונה שאני עומד כאן ורואה שעכשיו אחרי 50 שנה אני רואה אתכם ויודע שיש המשך. עמד, הודה וירד למטה לשם. זה היה סיומם של הדברים שלי. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, שיחה אשר יוחדה לנושא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השיחה הוקלטה שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.